טוב, אנחנו לפי מה שנאמר הגענו לסוף עמוד ט"ז. התחלנו פרק ד', סוף עמוד ט"ז, גמרא במסכת סוטה. נחזור לגמרא הזאת. פרק ד', סוף עמוד ט"ז. אמר במסכת סוטה, כתוב, אמר רב יהודה ברד רב חייה, כל העוסק בתורה מתוך דוחק, תפילתו נשמעת, שנאמר בנביא ישעיה בפרק למד, כי עם בציון ישב בירושלים, כי ים בציון ישב בירושלים, בכו לא תבכה, חנון יוכנך לכל זעקך, כשומעתו ענך. זהו הפסוק בנביא ישעיה. צריך להבין באמת איך מתוך הפסוק הזה מבינים את דברי רבותינו כאן במסכת סוטה, וכתיב בתרי, כלומר, וכתוב אחר כך, או פסוק זה, פסוק י"ט, ופסוק כ', פסוק אחריו, ונתן לכם, אדוני, לכם צר ומים לחץ, ככה כתוב בהמשך, רב אחא בר חנינא אמר, אין הפרגוד ננעל לפניו, שנאמר, זה המשך הפסוק הבא, ולא ייכנף עוד מורך. רבי אבאו אומר, אב זוכה לקבל פני השכינה שנאמר, והיו עיניך רואות את מורך. עד כאן בעצם דברי הגמרא. זה יוצא שהגמרא הזאת במסכת סוטה דורשת שני פסוקים כמין חומר. כלומר, על הסדר היא דורשת את שני הפסוקים האלה, ללמד אותנו על הקשר שיש בין לימוד תורה מתוך מסירות נפש, כן? העוסק בתורה מתוך דוחק, כלומר, גם כשהתנאים הם לא התנאים הכי קלים, ותפילה, תפילתו נשמעת. לא רק זה שאין תפילתו נשמעת, אין הפרגוד נינל לפניו, ואפילו יותר מזה בסוף מקבל פני שכינה, יש פה הדרגתיות עד למדרגה של קבלת פני שכינה. אז באמת צריכים להבין את הקשר שבין הדברים, איך לומדים מתוך הפסוק הזה. אולי אני אקדים ואני אקרא קודם כל מה אומר לנו המהרש"א על הפסוק הזה. אומר המהרש"א ככה, ועוד יש לומר דהיינו בציון, היינו בירושלים. לפחות יש פה כפילות. כתוב בפסוק, כי עם בציון ישב בירושלים. ועל כן דרשו מיני, בציון הם התלמידי חכמים המצוינים בהלכה, ואמר דתפילתו נשמעת גם לאחר חורבן בית המקדש, דננעלו שערי תפילה. כלומר, למרות שננעלו שערי תפילה בגלל החורבן, כמו שכתוב במגילת איכה, סתם תפילתי, וכתוב במסכת בבא מציע, אבל שערי דמעה לא ננעלו, אמר כאן, בכו לא תבכה ואין כאן דמעה, ואף על פי כן תהיה תפילתך נשמעת, בזכות זה שאתה לומד תורה מתוך הדחק. זה הלימוד בפסוק הזה. בכו לא תבכה, למרות שאתה לא מוריד דימה, ובאמת מאז חורבן בית המקדש הדרך להגיע לתפילה שתתקבל זה בדימה, אז לא צריך, למה? כי מתוך לימוד תורה תפילתו נשמעת. כן? כמו שכתוב, כשומעתו ענך. כשהקדוש ברוך הוא ישמע אותך, הוא יענה לך. וגם בסוף מגיעים למדרגה כזאת שאין הפרגוד נינה לפניו, כלומר אין מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הפרגוד, ואפילו זוכה לקבל פני שכינת כדי מצב שהיו עיניך רואות את מוריך. זה הפשט של הפסוקים האלה. עכשיו המהר"ל הולך להסביר את העומק שבדברים. כבר התבאר עניין התפילה. עניין התפילה, כלומר, בעצם מה זה תפילה? כאשר השם יתברך קרוב אל האדם, אז בקשתו נעשית. וכדכתיב, ומי גוי גדול אשר אלוהים קרובים אליו, בכל קוראינו אליו. זאת אומרת ככה, אומר המהר"ל, כדי שתפילתו של האדם תתקבל, צריך שאדם יטפס מדרגה. כן? המרחק בין הקדוש, הקדוש ברוך הוא לבין האדם, הוא תלוי באדם. הוא לא תלוי בהקדוש ברוך הוא. כי ברוך שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. מה הגדרת הטוב? שרוצה להיטיב, שנאמר טוב ומטיב לכל. זה הגדרתו. אז ברוך שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. אם כן, מה המניעה? מה מעכב? קרבתו של האדם אל הקדוש ברוך הוא. משל, למה הדבר דומה? אני רוצה לתת לך מתנה, אבל אני כאן, אתה רוצה לקבל מתנה, תקרב. תקבל, תקרב, תקבל. אין בעיה. כמובן מדובר כאן בקרבה של מידות, בקרבה של רוחניות, אבל ודאי שאדם צריך להתקרב אל השם. אז אם כן, כל עניין קבלת התפילה זה עניין של להתקרב. אנחנו אפילו מסמנים את זה. כשאנחנו באים לתפילת העמידה, אנחנו מקרבים את עצמנו אפילו בצעדים כלפי ריבונו של עולם. אז אומר המהר"ל ככה, כבר התבאר עניין התפילה. כאשר השם יתברך קרוב אל האדם, אז בקשתו נעשית. וכדכתיב, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, בכל קוראינו אליו. ואין לך קרוב אל השם יתברך. כלומר, כשהוא אומר, השם יתברך קרוב אל האדם, הכוונה שהאדם יקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה, כי אני השם לא שניתי. אני רוצה שנסביר את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שקצת מתבלבלים בזה. אנשים שאומרים, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא לא קרוב אל האדם. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא קרוב אל האדם? אצל הקדוש ברוך הוא אין שום שינוי. הוא ממלא כל אלמין. הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות. אתה לא יכול להעלות על הדעת מצב שבו הקדוש ברוך הוא יהיה קרוב יותר או קרוב פחות. מה? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. דרשו השם בהימצאו, בהיותו קרוב. למה? כי אתה מתקרב. אלא שמה זה בכל זאת, אתה שואל טוב, אז מה זה עשרת ימי תשובה? עשרת יום התשובה, יש לנו קלות של קרבה. יש מצבים שבהם זה נקרא את רצון. יש מצבים שבהם קשה מאוד לאדם להתקרב. יש דברים, יש מצבים, המקום והזמן גורם, כבר אמרו לנו רבותינו. כן? יש זמנים שמאוד קל לאדם להתקרב. חתן, נמחלים לו כל אבונותיו. למה? כי הוא קונה המון זכויות ביום שהוא מתחתן. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, אז יש לו קרבה מאוד קלה כלפי ריבונו של עולם. בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר את רצון. מה זה את רצון? אז כל המעכבים הרעילים, אני פועל לבטל אותם, אז אתם יכולים להתקרב אליי. הקדוש ברוך הוא לא בא אל הכהן הגדול, הכהן הגדול הולך אל השם, הוא הולך לקודש הקודשים ביום הגיבורים. מה קורה בשבעת ימים לפני יום הגיבורים? מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פל עדרין. ומה הוא עושה שם? הכנות. כדי מה? לקנות מדרגה של קרבת אלוקים. הוא כמעט מתפשט ממדרגתו האנושית. אתם יודעים שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, הוא כמעט עזב את מדרגתו האנושית. כמעט. קרוב מאוד להיות מדרגה של מלאך. זה דורש הכנה, המצב הזה. לא פשוט. אוי ובוי אם הוא סוטה במה שהוא מעבודתו, מזהירים אותו לפני יום הכיפורים, אבל לא תיזהר. שלא תתה ימין ושמאל ממה שאומרים לך. תיזהר, אתה נכנס למקום מאוד מסוכן. ואם כן, הכל תלוי בקרבת האדם אל השם. כן.
תיאור של המלך בשדה,
אם לוקחים אותו באופן פשטני, הוא מאוד בעייתי. אם לוקחים אותו בצורה פשטנית, הוא מאוד בעייתי. ולמה אני אגיד למה הוא מאוד בעייתי? כי הוא משאיר את האדם במצבו, ואומרים, אני לא עושה שום דבר, אני נשאר כמו שאני, ואם ריבונו שלא רוצה בי, שיבוא אליי, מה יש? אני מוכן לקבל אותו. סבך פנים יפות. זה לא עובד ככה. כל העבודה היא על האדם. קרוב השם לכל קורא אב, לכל שיקרא הוא באמת. זה מופיע בכל הספרים. כנראה שיש שיטה מיוחדת, דעת כזאת, אולי דעת יחיד. שהאדם לא עושה שום דבר, והקדוש ברוך הוא בא אליו במצבו בלי שאדם צריך לטרוח. הרי לפי השיטה הזאת, למה ללכת להתפלל בבית הכנסת? אדם יתפלל בכל מקום. הקדוש ברוך הוא יבוא אליו לכל מקום שבו הוא נמצא. נכון שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו של האדם, אבל זה כמו שהסברתי קודם, וצריך שהאדם יהיה מוכן לקבל את טובתו של הקדוש ברוך הוא. הרי זה כל התפילה זה לגרום לאדם להיות יותר טוב, להעלות את מדרגת הרצון שבו. ככה כתוב בספרים, שאדם צריך להעלות את מדרגתו, את רצונו, עשה רצונך כרצונו. כל עניין התפילה זה סולם מוצר ארצה וראשו מגיע השמיימה. תראה למה עכשיו אתה תבין מתוך זה למה זה כל כך גם קשור לעניין התורה. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ככה כתוב, ככה אמר שלמה המלך. זאת אומרת, אם אתה חושב שהתפילה שלך תתקבל בכל מצב שבו אתה נמצא, אתה טועה. יש מצבים שהתפילה לא מתקבלת, כי האדם לא היה מוכן לעלות מדרגה. הוא לא היה מוכן לטפס אל הקדוש ברוך הוא. כן, יעקב.
מפריע לי פה המילה דוחק. הרי ידוע ש...
טוב, אנחנו עוד לא הסברנו את העניין הזה, מה זה דוחק, בדיוק תכף נדבר, אתה שואל טוב, בוא נראה. ואין לך קרוב, שלום ידידיה, בוא, ישאירו לך מקום, שב. מה? כל הדרש הזאת?
כן.
כדאי להסתכל במערשה. אתה תראה, תסתכל במערשה. זה המערשה שאני ציטטתי. שמה המערשה מסביר איך חכמים מסיקו מתוך הפסוקים. המערשה, המערשה על הגמרא הזאת, כן. במסכת סוטה, דף ממתת. בסדר? עכשיו, ואין לך קרוב אל השם יתברך כמו מי שלמד תורה מתוך דוחק. מה זה? בדיוק מה ששאלת. שגובר בכוח על הגשמי. ודבק בשכלי. כי אין לך דבר שמקרב את האדם, הנה, אין לך דבר שמקרב את האדם אל השם יתברך יותר, רק כאשר האדם פורש מן הגשמי. ולכך מי שהוא עוסק בתורה מתו דוחק, שדבר זה מורה שאין מונע לו מן צורכיו הגשמיים, ואם כן האדם הזה שכלי גמור, ולכך תפילתו נשמעת, כי השם יתברך קרוב אליו לגמרי, כאשר בזרוע ובכוחו מושל על הגשמי ואינו חש אל הדוחק. אם כן, איך המהר"ל מסביר עניין הדוחק? בוא נסביר את העניין פה. איך הוא מסביר את זה? איך הוא מבין פה עניין הדוחק? המהר"ל מבין ככה. אנחנו נמצאים בעולם גשמי. העולם, ידוע שהעולם הגשמי יש לו כללים מאוד נוקשים. קוראים להם חוקי טבע. חוקי טבע הם חוקים מאוד נוקשים. אתה לא יכול לסתות מהחוקים האלה. אם אתה סותה מהחוקים האלה, אתה מיד צריך להתמודד עם כוחות הטבע. למשל, אם אתה רוצה לקפוץ ממקום יותר מדי גבוה, אתה עלול להיפגע. למה? יש כוח המשיכה. אתה רוצה להתעלם מזה? תעלם מזה, לקבל מכה. אתה תשבור רגל. זה חוקים מאוד נוקשים. חוקי הטבע הם חוקים מאוד נוקשים. החוקים של העולם הגשמי הם מאוד מדודים. הכל פועל, כן, ככל שיותר חוקרים במדע את חוקי הטבע, רואים כמה הם מדויקים ונוקשים ומדוקדקים, ואתה לא יכול לזה בסטייה הכי קטנה, כן? בחצי, מה האדם במקום 37 חום גופו, 37.5, זהו חום. מה, כמה כבר סתה? כן, זהו, זה נקרא כבר חום. 38 בכלל כבר צריך תרופות. 39 כבר לא יכול לזוז מן המיטה. כמה זה זז מ-37? שתי דרגות. חוקים מאוד נוקשים, חוקי הטבע. צריך לשים לב לדבר הזה. אין כמעט חופש. בחוקי הטבע אנחנו כמעט בלי חופש. יש עד כדי כך שכמובן, העובדי עבודה זרה אמרו אין בכלל שום חופש, אין בכלל חופשית, כולנו עבדים, ו... פרו יסד את עולם העבדות מתוך ההכרה הזאת שחוקי הטבע הם משעבדים את האדם. טוב? עכשיו, מה זה אדם שעוסק בתורה מתוך דוחק? הוא מתגבר על זה. חוקי הטבע לא קובעים את סדר החיים שלו, אלא הוא מחליט שלמרות שאין לו את כל התנאים האידיאליים בכל מה שהוא יכול רק וצריך לצורכי גופו ולצורכי מחייתו ולצורכי פרנסתו וכו' וכו' וכו', עם כל זה ריבונו של עולם, עם כל זה תורה, עם כל זה דבקות בחירות. אל תקרא חירות על הלוחות, אלא חירות. הוא לא מוותר על החופש שלו להחליט מה הוא רוצה לעשות. למרות כל החוקים המחייבים האלה. וזה בדיוק מוכיח שהאדם הזה גובר על המדרגה הגשמית. כשאדם מצליח לשמר את מדרגת החירות שבו, מדרגת החופש, כן, אם לא חם לו והוא צריך זה, לא מוכן לזה, לצאת תחת הגשם וכל זה, הוא אומר מה פתאום, זה לא מה שיעכב אותי, כן, הדוחק כאן זה במובן הכי רחב שיש, כל התנאים שהאדם היה רוצה שיהיו כדי שהוא יוכל לתפקד. ואדם הזה לומד להתגבר על כל הקשיים. כמו שמלמדים חייל, ששום דבר לא יעכב אותו במילוי משימתו. והנה עובדה שזה מצליח. כן? בהתחלה, כשאדם מגיע לצבא ואומרים לו שלמרות הקור ולמרות החום ולמרות הגשם ולמרות שאין מים ולמרות שהוא צריך לישון בחוץ וכו', הוא צריך למלא את משימתו, הוא חושב שכולם השתגעו. ובסוף, מה הוא רואה? שזה אפשרי. שגם אם אמא לא מביאה לך כוס תה חם, אתה יכול עדיין להמשיך לתפקד, נכון? זה נקרא שהוא עוסק בתורה מתור דוחה, כלומר שהוא דבק במדרגת החירות והוא לא נכנע לתנאים שהעולם הזה מכתיב לו. אדם כזה הוא קרוב אל השם, כי עולם הטבע מסתיר את המציאות האלוקית, לכן הוא נקרא עולם מלשון נעלם. והאדם הזה לא מוכן לקבל תכתיב כזה. לכן הוא קונה מדרגה רוחנית, ומתוך שהוא קונה מדרגה רוחנית של קרבה אל השם, כי הרי אצל הקדוש ברוך הוא יש חופש גמור, אתם מבינים? אדם הזה קונה מדרגה חירותית. זה שהוא לומד תורה מתוך דוחק, זה אומר שאף אחד לא יגיד לו מה לעשות עכשיו. אז אם כן הוא קונה מדרגה חירותית. מי שקונה מדרגה חירותית, הוא קרוב אל השם. למה? מצא מין את מינו. כי אדם שיש בו חירות, אדם שיש בו חופש, הוא קרוב אל ריבונו של עולם, שהוא כולו חירות וכולו חופש. לכן לא יכולנו לקבל את התורה לפני שיצאנו ממצרים. אתם יודעים שיש שאלה מפורסמת כזאת. למה לא קיבלנו תורה במצרים? מה קרה? למה לא? מה הבעיה? היינו יכולים לקבל את התורה במצרים. עובדה שמצוות קידוש החודש, פרשת בו שעברה, קיבלנו במצרים. אז אנחנו יכולים לקבל את התורה במצרים. תשובה, זה תרתי דסתרי. לקבל תורה במצרים זה דבר והיפוכו. ממש אנטיתזה אחד מן השני. למה? כי כל המטרה של התורה זה לתת לאדם חירות. זה לתת לאדם חופש. זה להעלות אותו למעלה מהתנאים של העולם הזה. ולעומת זה, מה זה מצרים? עבדות, שיעבוד לקורות הטבע. מי השם אשר ישמע בקולו? אומר פרעה בצעקה אל משה רבנו. אתה לא מבין את תפיסת העולם שלנו, אומר פרעה למשה רבנו. תפיסת עולמנו היא שאין חופש. לכן יציאה ממצרים זה נקרא יציאה מבית עבדים. כולם עבדים, גם פרעה. גם פרעה עבד. כך הוא מגדיר את עצמו. כולנו עבדים. אתם היהודים חיים באשליות. שאפשר להגיע לחופש ולחירות. אז לקבל תורה במצרים זה דבר והיפוכו. להמשיך להיות עבדים ולהיות עבדי השם. זה תרתי דסתרי. לכן מענישים את העבד העברי שרוצה להישאר עבד בתחילת פרשת משפטים. עושים לו חור באוזן. אתה לא קלטת את המסר האלוקי בהר סיני. יש לך חור באוזן. אתה רוצה להישאר עבד? עברי יהיה עבד. מה קרה לך? אהבתי את אדוני ואת אשתי, ויש לי כוס, ואני מקבל צלחת של מרק כל יום. נו, אתה צוחק. זה אדם מישראל. ישראל זה כולו חופש, זה כולו חירות. אף אחד לא ישבד אותם. לכן אומר המהר"ל, אדם כזה שלומד תורה מתור דוחק, והוא לא משועבד לשום תנאי, הוא קנה מדרגה רוחנית אלוקית, ולכן תפילתו נשמעת, כי הוא קרוב מאוד אל השם, במדרגתו. ואוסיף רב אחא לומר, שאין הפרגוד ננעל לפניו עוד יותר. רצה לומר כי החומר הוא מסך המבדיל בין השם יתברך ובין האדם הגשמי. וכאשר גובר על הגשמי ודבק בשכלי, וזה כאשר לומד תורה מתוך הדוחק, אז אין כאן מסך מבדיל כלל. זהו. אין מה שמבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי מה מבדיל בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא? מחיצות קוראים לזה. יש מושג כזה, מחיצות. מה זה מחיצות? הרמב״ם אומר, מידות רעות. כלומר, מציאות חומרית, גסה של אדם. זה מה שמבדיל בין אדם לבין השם. וכשאדם מוריד את המחיצות האלה, אז הוא כבר פוגש את המדרגה האלוקית באופן ישיר. כן, בבקשה.
כשאתה מגיע למרגע אותי, אז אתה מגיע בעצם לרמה של חסיד.
נכון, אתה צודק. יפה. כן, בבקשה.
בקשר לתפילתו נשמעת, את אמרת, את נותנים לך פה נוסחה, לימוד תורה בדוח פלוס דוחק שווה תפילה שנשמעת. כל המטרה של התפילה זה שהיא תשמע, אתה מתפלל כדי להתקרב אל השם.
נכון.
אז שהדרשה הייתה אומרת, כל הלומד תורה מתוך דוחק, אז השם מקשיב לו. למה חייבים להגיד שהשם עונה לתפילתו?
כי כשאדם, ללמוד תורה זה מטרה. ללמוד תורה מתוך דוחק, זה לא שאתה צריך לחפש את הדוחק. זה שאתה צריך להגיע למטרה, להתקרב אל השם. עכשיו, לפעמים יש מכשולים. לפעמים יש מצב של דוחק. אז פה אתה נבחן. האם אתה דבק במשימה בכל מצב, או אתה אומר לו, אם זה מתוך דוחק, אני נסוג. כן? הלל הזקן, שהוא רצה לשמוע שיעור. ולא נתנו לו להיכנס לבית המדרש, טיפס על הגג, והשלג נערם עליו. טוב, זו מדרגה מאוד מיוחדת, כמו שנאמר קודם, זו מדרגת חסיד. אבל מה הוא הוכיח בזה? אין מכשול.
יפה, אז למה תפילתו נשמעת?
תפילתו נשמעת כי הוא קונה. כי זה לא, פה לא כתוב שזאת המטרה שתפילתו תשמע. זה פועל יוצא. כל אדם צריך שתפילתו תשמע. בכלל, הרי כשאדם מתפלל, אדם מתפלל על דעת זה שתפילתו לא תשמע?
אבל אדם מתפלל כי הוא רוצה את מה שכתוב בברכות?
בטח.
מתפלל כי יש עליו מצווה להתפלל, הוא לא אומר,
נכון,
אני עכשיו פונה ואני מבקש ככה, ככה וככה.
אתה צודק, אבל כל עניין התפילה זה בקשה. מה אנחנו עושים בתפילת העמידה? יש לנו 3 ראשונות שבח. 13 אמצעיות בקשות, 3 אחרונות, הודיה. אנחנו באים להודות לשם. אנחנו כן, לא רק לעניינים פרטיים. דווקא אם אתה תתבונן בתפילת העמידה ותפילת 18, לא תמצא דברים פרטיים כל כך שמה. אתה מבקש קיבוץ גלויות, ואתה מבקש בניין ירושלים, ואתה מבקש, ותחזנה עלינו בשופר לציון ורחמים. ברור שאנחנו מבקשים. הבקשה זה דבר טוב מאוד, כי בקשה זה הכרה בחיסרון. אם אנחנו מתפללים לרפואתם של החולים, אז מה זה אומר? א', שאנחנו שמים לב שהמצב הוא לא אידאלי, ב', שאנחנו מבקשים שזה יושלם. אנחנו לא רוצים שאנשים יהיו חולים, שאנשים יהיו סובלים, ואם הם סובלים גם אנחנו סובלים. ברור שיש לנו בקשות.
לפי הסטטיסטיקה, אם אני אגיד תהילים, יש יותר סיכויים שהוא יבריא?
ודאי.
מה זה מוכח?
השאלה אם מישהו בדק את הסטטיסטיקה הזאת.
עכשיו אני אבדוק, אבל אני אומר לך שזה לא. יהודים לא מתים פחות מכל מיני דברים. זה לא מוכח מדעית, מה אתה אומר? המטרה של זה להתקרב אל השם.
לא, אתה מאוד צודק שהמטרה של התפילה זה קרבת אלוקים. אבל הקרבה הזאת היא מביאה המון ברכה. עכשיו אתה אומר שבפועל המצב שלנו לא יותר טוב ממצב של אלה שלא מתפללים. אני רואה שדווקא אנחנו, הקיום שלנו יותר נצחי. ככה אני רואה. אני למדתי היסטוריה, התבוננתי בגורל של העמים אחרים, וראיתי שכשהם מתים זה תמיד סופני. אצלנו לא.
הנה הייתי, בקיצור, הייתי.
אני בקיצור. 200,000 הרוגים על 45 שניות, על 45 שניות הראשונות, מה?
גם לישראל קוראים
אסונות,
בוא נסתכל מבחינת
סטטיסטית. בסדר, לא, אבל אתה שומע מה הפרופורציה? על מה אתה מדבר? אנחנו כל כך, אני אגיד לך, אנחנו כל כך רגישים שאצלנו כל דבר זה מיד בכותרת הראשונה של כל עיתון, אבל באופן פרופורציונלי? מה, אתה, הרי לא מפסיקים לדבר על זה שאנחנו נמצאים במקום שהכי רגיש לרעידות אדמה, נכון? שם ישמור. אז תסתכל מה מלבים כותב, זה מלבים נפלא, אני לא יודע אם הזכרתי לכם אותו, על פרק כ"ט בתהילים, כדאי לראות שם, על בדיוק ענייני אסונות טבע. מה זאת אומרת? אנחנו מצב אידיאלי שאין בעל הנס מכיר בניסו בכלל, אתה יודע מה שקורה בעולם? בכל התחומים אגב, בכל התחומים, כן.
חיזוק,
חיזוק.
אז בגרון אנשים אומרים שיש סטטיסטיקה בזה, אבל אם האדם מסתכל על כמה גזרות רעות נמנעות וכמה גזרות קשות נמנעות מהתהילים, אז היה יודע את כמו שתהילים.
כן, טוב, נו, בסדר, אבל הוא אומר, אני רוצה לראות.
לא ניצלים כי אין עליהם גזרות.
מה?
היהודים לא ניצלים בגלל שאין עליהם גזרות.
לא, כי אנחנו מבטלים אותם.
לא, הם ניצלים על אף הגזרות ועל אף כל המלחמות והמוות.
תשמע, יורד עכשיו גשם?
כן, אולי.
כשאני באתי ירד גשם. לא, הוא זהיר, מידת האמת, אולי. כשאני באתי היום, ירד גשם. מה אתה חושב שזה טבעי שירד גשם? הרי זה כבר שנים שאומרים לנו שאנחנו מתייבשים. שעוד מעט לא יהיה לנו מים בברז, שזה קטסטרופה, שזה הסוף, שהכל נגמר, שאנחנו הולכים לקנות מים מטורקיה, לא עלינו ולא על בנינו. זה עוד מה שחסר לנו, להביא מטורקים מים. זה מה שעוד נשאר לנו. וברוך השם, הנה פתאום מגיע חורף. אף אחד אומר, זה גם השנה, זה מצב קשה, לא יהיה, פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל להוריד גשם ועוד גשם. מה זאת אומרת, אתה חושב שזה קרה סתם?
אולי כן, כן.
אולי כן, אבל זה בדיוק...
יותר גשם מאשר בסטטיסטיקה.
אבל, לא, זה שיש גשם כמו הסטטיסטיקה זה כבר הרבה. כי במשך שנים לא היה לנו גשם כמו הסטטיסטיקה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, בסופו
של... הגשם הזה מגיע בגלל הברכות שלנו, אז היא לא מדויקת.
מה?
הטענה שהגשם הזה מגיע בגלל שאנחנו מתפללים, זה לא מדויק, מה
זאת אומרת? למה, מה זאת אומרת? רגע, בשנים הקודמות ירד לנו גשם?
לפעמים כן, לפעמים לא.
לא כן, אבל זה המון זמן שכבר לא יורד גשם. ואנחנו גם היינו בטוחים שזה מה שהולך להיות. והנה הקדוש ברוך הוא עושה מהפך לטובה, כולם מתפעלים, כולם שמחים, כולם צועלים על הדבר הזה. אתה יכול לתלות את זה בטבע גם. אתה יודע שזה דבר, שזה בדיוק המבחן שלנו מבחינה אימונית. יש לזה סיפור עם אליהו הנביא. למה אליהו הנביא יצר את הגשם 3 שנים?
בגלל עבוד הזמן.
לא. כי טענו שהגשם יורד באופן טבעי. אתה לא מכיר את הסיפור?
מכיר מה שכתוב בתנ"ך, שבגלל שעבדו עבודה זרה.
הסיפור היה שהיה אדם בזמן אחאב שעבר על החרם של יהושע.
נכון, בנה את יריחו.
הוא בנה את יריחו, מתו לו כל בניו. כל בניו. 10 בנים מתו. יופי. באו לנחם אותו. ניחום אבלים. מי הגיע באותו זמן לניחום אבלים? גם המלך אחאב, וגם הנביא אליהו. אז אחאב לעג, ואמר, דברי התלמיד מתקיימים, ודברי הרב לא מתקיימים. מה זאת אומרת? דברי התלמיד מתקיימים, יהושע תלמיד. הוא גזר חרם על מי שיבנה את יריחו. הנה, הוא בנה את יריחו, מתו לו בניו. זה ניחום אבלים. ולעומת זה, דברי הרב משה רבנו שכתב בתורה ישמרו לכם בין יבטה לבבכם ועצר את השמיים לא יהיה מטר, לא מתקיימים, יורד לנו גשם, מסקנה זה לא עניין השגחה. זאת אומרת כללה של אדם, תקשיב טוב מה שהוא בעצם טען, שכללתו של אדם היא חמורה יותר מגזרה אלוקית. ואיך אתה מסביר שיורד גשם? זה טבעי. מקסימום הבעל. אז אליהו קם על רגליו, והוא קינה, קינה גדולה, אומר, אתה לא מבין. במקום להודות לריבונו של עולם שמרוב חסד, ומתור רחמים ומוריד גשמים, אתה אומר שריבונו של עולם בעצם לא יכול לפעול, ומתעלם מן העבירות של ישראל. טוב, אז צריך לתת לך שיעור על זה? אז קבל שיעור. 3 שנים, בצורת, כולם מתו כמו זבובים. אז כשהכל הולך טוב, אנחנו מה אומרים? זה חוק הטבע. וכשהעסק לא הולך טוב, מי אומר שאם נתפלל זה מה שיתקן את המצב? נו, זה בדיוק העניין של האמונה. על זה אליהו הנביא אמר, מה, אני צריך להראות לך את זה בעיניים? אתה צריך לראות את זה בעיניך? אנחנו רואים כל העולם מסביב תוהו ובוהו, צונמי פה, רעידת אדמה שם, קטסטרופה פה, קטסטרופה שם. וכל הבחינות אבל, לא רק באסונות טבע, גם במלחמות. אנחנו עושים מלחמה שלמה, נהרגו לנו השם יקום דמם 10 חיילים, חלק גדול מתוכם, לצערנו זה מיש כוחותינו כמו בכל מלחמה. בפיגוע אחד, בכל מקום בעולם, נהרגים על המקום 10 אנשים. על המקום. אז תגיד, טוב, זה בגלל שאנחנו חכמים, יש לנו טנקים טובים, ופגזים, וכל מה שאתה רוצה. אבל זה לא ככה צריך להתבונן בדברים האלה. גם אם אנחנו יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך, זה גם זה ריבונו של עולם, שנותן בנו חוכמה, שאנחנו עם סייעתא דשמיא מאוד גדולה, מצליחים לשלוט על כל העולם כולו. שולחים מטוסים בכל העולם, טסים, טוסים, שום דבר לא קורה. כל יום שני וחמישי מתפוצץ מצוס במקום אחר בעולם. ואיך הם לא מצליחים? מה, הם טיפשים לגמרי, הם לא מצליחים. לא יודעים לבדוק אנשים, עולים למטוסים, מתפוצצים. ואז פאניקה בכל מקום, מה צריך לזה? ועל ישראל עושים עזרה כבר 10 שנים. נו, מאיפה זה בא? תגיד, סתר, זה בגלל, אנחנו כמובן חכמים מאוד, אנחנו פיקרים, זה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולם יודעים את התורה. אבל זה בדיוק עשיית הדיוק, אבל זה העניין האלוקי שמלווה אותנו. כשהכוזרי אומר שהעניין האלוקי דבק בישראל, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון גם לזה. שהדברים אצלנו לא מתנהלים על הסטנדרט הטבעי העולמי. גם אם זה בא מתוכנו. גם כשזה מתוך חוכמה שלנו, וסייעתא דשמיא, וגבורה, ומסירות נפש, ותושייה. אבל חלק גדול מזה, אני לא, אפשר להביא דוגמאות בלי סוף. חלק גדול מזה זה דברים שבכלל, זה סייעתא דשמיא עצומה. שאנחנו עולים על כל מיני דברים בסייעתא דשמיא, קדוש ברוך הוא, פוקח עיוורים. מה אתה חושב שזה רק בגלל שאנחנו סופרמן? זה הקדוש ברוך הוא מגלה לנו דברים, אנחנו עולים על שמאל ועל ימין, על 1,000 דברים שהקדוש ברוך הוא מסייע בידינו להתגבר על כל מיני מכשולים. בכל התחומים, אם היינו יודעים הניסים שקורים לנו, היינו מתעלפים. מרוב ניסים שקורים לנו. אין בעל הנס מכיר בניסו. וזה בטח חלק גדול מזה, זה מתוך כוח התפילה. אנחנו יושבים פה, מתפללים, יכול להיות שבקצה העולם, על ידי זה אנחנו ניצולים מהמון דברים. מאיפה זה באה ההצלחה הזאת? מה, זה נולד מכלום? 6 מיליון בעולם הפכו להיות יותר חכמים מכולם? יש פה סייעתא דשמיא עצומה. וגם להיות חכמים יותר מכולם, גם זה סייעתא דשמיא. ומי גוי גדול ונבון כגוי הזה? זה סייעתא דשמיא, זה תפילה, זה קרבת אלוקים. שאותה אנחנו חיים רגע רגע. בכל תחום, בכל עניין, בכל דבר. זה פלא פלאים. מה שקורה איתנו, אם היינו יכולים לספר מה שקורה איתנו, המעט שאנחנו יודעים, אנחנו כבר צריכים לראות שזה ניסי ניסים. טוב.